שלום, הגעתם לאינטרסנטים, הפודקאסט הכלכלי היומי של דה מרקר, היום יום שלישי, באולפן סמי פרץ, איתן אבריאל, וקלה. יש לנו פה את קלת פרס סוקולוב, חברתנו מרב ארלוזורוב, שהתבשרה על זכייתה בפרס היוקרתי. שלום מרב ארלוזורוב.
שלום רב.
תראי, בדברי ההסבר לזכייה, כתבה הוועדה שבחרה בך, ארלוזורוב הייתה מראשוני המעלים על סדר היום הציבורי את מה שמכונה החיים עצמם. היא מרבה לעסוק בבעיות הקשורות בדמוגרפיה, תעסוקה, כלכלת חינוך, כלכלת בריאות ותחרות בתחום הבנקאות. כל אלה זוכים אצלה לחשיפה חסרת תקדים וזוכים לטיפול מתמשך ובלתי מתפשר, הדוחף לשינויים של ממש שיש בהם כדי לשפר את איכות השלטון והחיים בישראל בכלל. אז אנחנו ננצל את ההזדמנות כדי לדבר עם מירב על מצב העיתונות, עבודת העיתונאי ועל היכולת להשפיע.
כך נעשה, אבל יש כמובן גם חדשות כלכליות ואפילו די דרמטיות. בירושלים נערך היום כנס אלי הורוביץ של המכון הישראלי לדמוקרטיה. מדברים בו בעיקר על כלכלה, הרבה על פוליטיקה גם, אך משום מה, שר האוצר בצלאל סמוטריץ' שדיבר שם, התעלם מהפיל של בחדר, שהוא כמובן ההשפעה הכלכלית של הרפורמה המשפטית. לעומת סמוטריץ', נגיד בנק ישראל כן טרח להסביר לשר האוצר ולמשתתפים בכנס, כולל באמצעות גרפים משכנעים, שהרפורמה הזו גובה מחירים כבדים מאוד מהציבור הישראלי כבר עכשיו, ביניהם פיחות של כ10% בשער השקל מול הדולר, ועלייה של לפחות 1% ביוקר המחיה.
לפחות 2.
הוא אומר 1.
הוא לא, אמר 1%.
כל 5% זה 1%.
אנחנו מסכימים, אבל הוא אמר 1.
אמר לא, 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 הוא אמר כל 5% זה 1%.
הנה, בבקשה, אז קיבלנו...
אי לכך 2.
קיבלנו את מרב. קיבלנו דוגמה על מרב.
והם לא תפארתה. וכן, כאילו שזה לא מספיק, גם חברת הדירוג פיץ' הזהירה היום שקידום הרפורמה יגבה עוד מחירים כלכליים. אז נתי טוקר, הכתב שלנו לענייני מקרו, יהיה איתנו אחרי מירב בעניינים הללו, ואנחנו מתחילים. שלום מירב.
שלום רב.
העיניים שלך ככה קצת נראות עייפות, אז אם זה היה מישהו אחר, הייתי חושד ושואל אותך איך חגג כל הלילה, אבל אני מכיר אותך קצת, לא יום ולא יומיים, ואני חושד שפשוט נשארת ובחנת וניתחת גיליונות אקסל של מסכורות של רופאים ומורים, וניסית לברר מי מרוויח יותר פר הפסקת אוכל.
מערכת החינוך החרדית. כן, האמת היא שחשבתי על הציטוט הזה שם, ועדת הפרס כתבה על העבודה שלי, ואני חייבת לומר שנדמה לי שלפני 2-3 זה לא היה נכתב, ופה אני מדברת בשם כולנו, עיתונאים בכלל ועיתונאים כלכליים בפרט, קרה משהו מאז הקורונה, ובמיוחד בחצי שנה האחרונה מאז הפיכה המשטרית, הקשב הציבורי לעבודה שלנו השתנה דרמטית.
לטובה או לרעה?
ברור שלטובה.
אבל לדעתי זה קרה אחרי המחאה של 2011.
לא, כלומר, לא.
שראית
לא.
פתאום שהציבור יותר מתעניין בסוגיות כלכליות.
לא, לא היה קשב. הקשב התחיל בקורונה, שפתאום אנשים התחילו להבין עד כמה סוגיות של ניהול כלכלי הן קריטיות לקיומה של מדינה, ובוודאי ובוודאי עכשיו ההפיכה המשטרית בכלל פתחה את הקשב. כל מה שאנחנו קובעים, אתה יודע, אני מורי ורבי היה דני בן דוד, איפשהו בסוף שנות ה-90, שמעתי את ההרצאה שלו, הוא היה הראשון כמובן שדיבר על הדמוגרפיה החרדית ההרסנית, הרסנית במובן הזה שהם יולדים הרבה, והם אינם לומדים ואינם עובדים, כמובן שילדו כמה שהם רוצים, אבל רק שיעבדו. אמר היום אגב במשרד האוצר שהתוצר של גבר חרדי הוא שליש משל גבר אחר. זה כמובן דרמטי.
כן. אבל חכי, חכי רגע.
אני רוצה להגיד שכל זה חלף ליד האוזן של הציבור בכלל בלי להרגיש, בלי להותיר חותם. אתם יודעים מה, אני אתן לכם דוגמה יותר טובה. לפני שבועיים היה אצלי מריבת אימים בבית, צרחות בין הילדים על קרן הארנונה.
אופה.
ואני חשבתי, אני כותבת...
אבל מישהו עבר שם לעירייה אחרת ו...
זהו, כולה מתל אביב.
אני כותבת 15 שנים על עיוותי ארנונה ועל הבעיות הקשות של יחסי שלטון מרכזי ושלטון מקומי בישראל. אף אחד לא קורא, אף אחד לא מתעניין, לא מזיז לאף אחד, ופתאום מריבות עד לב השמיים על קרן הארנונה. תראו לאן הגענו.
מריבות בין הילדים שבחטיבה לבין הילדים שבה...
כל אחד עם העמדה שלו.
שבתיכון.
אני באתי עם העמדה לא פופולרית, בוודאי בתל אביב, שקרן הארנונה היא מוצדקת, וזה עורר כמובן שיח...
אז כולם היו נגדך או מה?
בערך, חצי-חצי. אבל לא משנה, מה שאני באה להגיד, פתאום, אני גם ראיתי את זה גם מחברים שלי, איך העזת לכתוב בעד קרן הארנונה, וכולם מסבירים לי במה אני טועה, וכמה יש בעיה קשה קשה של ריכוזיות של השלטון המקומי, שרק את 90 ומשהו אחוזים מהמיסוי הולך לשלטון המרכזי, לא לשלטון המקומי. ואני אומרת, וואו, אני כתבתי את זה לפני 7 שנים, ואף אחד לא שם לב, פתאום כולם מצטטים
את הנתון הזה. אגב, מרב, יוצא ממה שאת אומרת, שככל שהממשלה בעייתית יותר ומסובכת יותר, העבודה שלך טובה יותר.
לא, אני רוצה להגיד שני דברים. בסדר, אפרופו למה אני לא צוהלת. א', כולנו כותפים פירות עבודה של הרבה שנים, נפתח לנו קשב, הציבור פתאום מבין את כל מה שאנחנו מנסים להסביר לו כל השנים על תהליכים אסטרטגיים ארוכי טווח, וכמה הטווי האסטרטגי שישראל צועדת בו הוא הרסני. פתאום יש הבנה ויש קשב, ומצד שני, אז כלומר, אנחנו בעצם בשיא תפארתנו בעת הזו, באמת קוראים אותנו, באמת מקשיבים לנו, קהל רחב, לא רק קהל מצומצם שמתעניינים בכלכלה. ומצד שני, כאילו, קצרה ידנו מלהושיע, אני באמת, אין לי...
ואני רוצה בכל זאת איכשהו
לעשות... אין לי פתרונות קסם.
ניסיון קצת סיזיפי עם סיכוי נמוך להצליח, להוציא מכך איזה משהו אישי ורגשי. בכל זאת, שהלך לישון אתמול בערב, לא הרגש קצת סיפוק, פרס חיים, 30 שנה בעיתונות, הרבה מאבקים, הרבה מלחמות, הרבה אנשים שלא לא הסכימו איתך, הרבה קבוצות בציבור שכועסים עלייך כי הצגת אותם לשיטתם בצורה כזו או אחרת, את מרגישה איזשהו סוג של אישרור של העבודה שלך, או שאת מבדילה בין הדברים, ויש את העבודה בשטח, ויש את הפרסים שאנחנו כעיתונאים אוהבים לחלק אחד את השני, וזה שתי עולמות שונים.
אז תראה, זה בוודאי מספק, זה בוודאי מחמיא, קיבלתי מאות וואטסאפים, אנשים שלא כתבו לי שנים. אני מרגישה באמת שאחת הסיבות שזכיתי בפרס כעת, זה באמת תוצאה של השלוש שנים האחרונות, גם משבר הקורונה, ומיד לאחריו משבר ההפיכה המשטרית, שגרם לכך שוב שהכתיבה שלנו בכלל ושלי בפרט, הפכה הרבה יותר בולטת, הרבה יותר מובנת לציבור הרחב. פתאום אנשים מבינים את באמת את הנזק הנורא של הניהול הכלכלי המנוון של מדינת ישראל מזה עשרות שנים. הבעיה שלי שאני קצת יודעים, אני מוצפת מוואו, הנה קיבלתי קרדיט, ומצד שני, אני, אין לי תשובות, אין לי, אני מנסה, אני באמת מתעוררת יום-יום בחרדות, מה עושים?
באים אלייך הרבה שאלות, מה עושים, מה עושים?
הנה כל, מה עזוב,
איך אפשר, וכן הלאה.
אני שואלת את עצמי, אני אומרת, אני 30 שנה כותבת, מאז דני בן דוד, סוף 90.
ופעם חשבנו שאנחנו יודעים את התשובות.
ואין לי תשובות טובות, מה עושים?
אז זהו, אז בעניין הזה, את אומרת, מצד אחד, יש פה הרבה יותר קשב לדברים שאנחנו כותבים, לדברים שאת כותבת, אבל כשאתה מסתכל על התוצאה הפוליטית, היא תוצאה לא טובה. כלומר, אנחנו רואים שמי שכרגע נמצא בממשלה, מחזיק בתפיסות עולם שונות מאוד בהרבה מאוד דברים. אז אולי את מקבלת קשב ומחמאות מהמשוכנעים?
על זה שנכשלתי. כן, יש בזה משהו, כן.
אנחנו אולי משכנעים את המשוכנעים ומפספסים הרבה מאוד אנשים... אני לא יודע, אולי אנחנו לא יודעים להגיע אליהם, אולי המחיר שלנו גבוה מדי, אולי קשה לצלוח את הטקסטים שלנו, אבל הרבה מאוד אנשים שאנחנו, חשוב לנו מה יקרה איתם, הם לא בהכרח הקוראים שלנו.
אז יש לי, א', אני, זה שניסיתי להסביר את באמת את התחושה המעורבת שלי, מצד אחד זה אני בשיא הצלחה המקצועית שלי, ובצד שני אני נכשלת, כי בסוף כל מה שהזהרתי מפניו 30 שנה, הנה קורה.
ושום דבר לא נמנע.
גם לא הצלחתי למנוע.
היה עדיף לטעות, את אומרת, היה עדיף לטעות, ושם ציוטי אחרת.
וגם לא הצלחתי למנוע, וגם עכשיו אין לי פתרונות קסם להציע לציבור. אז אני באמת בתחושה מאוד מעורבת כאן. אני כן חושבת שאנחנו מגיעים היום, יש לנו הצלחה מאוד גדולה, לנו ככתבים כלכליים בכלל, בסדר? יש לנו הצלחה מאוד גדולה, אנחנו מגיעים לציבור הרבה יותר רחב מכפי שהגענו קודם, ואני לגמרי חושבת שזה חוצה מגזרים, זה כבר לא ימין שמאל. אני חושבת שכל מי שעיניו בראשו, אתה יודע, אתה יכול להיות איש ימין ולהריץ את נתניהו וכולי, ועדיין אתה רואה וקורא את חברות הדירוג, אתה רואה וקורא את הנגיד אומר, הנה זה עלה לנו ב10% פיחות וב2% אינפלציה נוספים. כותב משרד האוצר, זה עלה לנו באובדן תוצר של כמעט 7 טריליון שקלים עד 2065, כאילו... אתה יודע, כמה אפשר להגיד, כולם מדברים שטויות. אני חושבת שזה, משהו מזה מחלחל. הבעיה שאני לא בטוחה שזה יספיק כדי לאכול תפנית, אני מקווה שכן, בשביל זה אני כאן, בשביל אנחנו עובדים, בשביל זה אני שמחה שזכיתי בפרס, אני מקווה שתתן עוד יותר קשב. אבל בסוף, אתה יודע, התהליכים האלה שהתרענו לגביהם, התרחשו במלוא העוצמה, אפילו בצורה יותר חריפה מכפי שאני צפיתי. והאם אפשר עוד לתקן? כן, אפשר עוד לתקן. אחרת לא
אפשר לשפר בוודאות.
אחרת לא היינו נמצאים כאן, אבל זה יהיה תיקון מאוד קשה. אבל אני רוצה להגיד גם עוד משהו, אגב. הרבה שנים התביישתי במקצוע שלנו. האולפנים היו בושה. כלומר, ישבו שם אנשים, פוליטיקאים, שיקרו במצח נחושה.
הרבה שנים ועכשיו לא?
שיקרו במצח נחושה, ואף אחד לא, מעולם לא מיל אותם על טעותם. כלומר, בכלל לא היה שיח של נתונים ושל עובדות. השיח היה ברמת סיסמאות לפי רצוננו.
אני ואת לא מגיעים לאותם אולפנים, כי אני לא רואה שינוי
אני,
פה.
אני חד משמעית זה השתנה מאז הפיכה המשטרית. אני רואה סוף סוף את העיתונאים מתחילים לעשות את העבודה, אני רואה אותם חוזרים לדבר.
בערוץ 14 לא.
לא, בסדר, האולפנים המרכזיים. אני רואה אותם חוזרים לדבר, אני רואה אותם מתקנים אנשים, אומרים להם, לא, זה לא נכון מה שאתם אומרים, אלה אינן העובדות. זה אגב יכול להציל אותנו, כי בסוף, בעוד שמדינת ישראל מאוד קשות. אנחנו מדינה, עוד לפני המשיחיות המטרוללת ששב יש לנו כמובילת.
אבל הסוסים לא עזבו כבר את האורווה בעניין הזה, שבעצם, אנחנו, את אומרת, צריך להחזיר את השיח מבוסס עובדות, וזה השיח שאנחנו מנהלים פה הרבה מאוד שנים. אבל הרבה מאוד שנים לא התנהל כזה שיח.
נכון.
התנהל שיח של, תדעת, של הרבה מאוד רגש, והרבה מאוד טענות, והאשמות, וסכסוכים באולפן.
ובעד ונגד,
כן,
בכוח.
כן, ובעד ונגד, אבל לאו דווקא משהו שהוא מבוסס עובדות. ואנחנו גם היום יודעים שיש כלי תקשורת שמאוד מאוד מוטים, אבל מוטים אפילו הייתי אומר פרסונלית, לא מוטים רעיונית או עניינית, עוסקים באדם ולא עוסקים ברעיון. והשאלה אם לא איבדנו את זה כבר.
תראו, אני לא צופה בערוץ 14, אני לא מבזבזת את הזמן שלי עליהם.
לא, גם אנחנו לא, אבל אנחנו כן מודעים לזה שיש להם זינוק מאוד משמעותי ברייטינג.
נכון, נכון.
תיכנסי לפיצוצייה, תקני שם, את לא מעשנת, אני לא יודע מה, שוקולד, לחגוג את השחייה שלך, ותראי מה יש בטלוויזיה בפיצוצייה.
אגב, אני חייב להגיד לך שבערוץ 14, הוא שמע הסקופ הכי גדול של החודשים האחרונים, יריב לוין בקולו מודה שהרעיון המקורי שלו להשתלט על הוועדה לבחירת שופטים היה רעיון לא דמוקרטי, הוא היה הופך את שלוש הרשויות לרשות אחת, זה נאמר בערוץ 14. לכן אני אומר, יש לו הרבה מאוד בעיות לערוץ הזה, אבל יכול להיות שדווקא התחושה של מגרש ביתי לפעמים מוציאה מפוליטיקאים דברים שהם לא יגידו במגרשים פחות אוהדים.
סבבה, ועדיין אנחנו עיתונאים צריכים לנהל שיח של נתונים ושל עובדות. זה המהות של המקצוע שלנו. זה לא קיים בערוץ 14, זה הרבה שנים לא היה קיים גם באולפנים האחרים, זה חזר בחצי שנה האחרונה, אני מאוד גאה בעמיתי למקצוע שהם באמת
איך התנערו. איך את מסבירה את זה? האם יכול להיות שהם מרגישים שההפיכה המשפטית הזו, המשטרית, היא בעצם איום על עבודתם שלהם?
אני חושבת שבסוף יש הבנה, תסתכלו על טורקיה, מה שקרה שבוע בטורקיה. הטענה של האופוזיציה, וכנראה טענה נכונה, ככה אני מבינה, שלא היה שם פייר פליי, למרות שזה לכאורה בחירות חופשיות, כי לא עליהם בכלל גישה לאמצעי תקשורת. כל אמצעי התקשורת מהדהדים רק את המסרים של השלטון, של ארדואן. עכשיו, הרבה מאוד שנים אנחנו, למרות שאמצעי התקשורת לא בבעלות התקשורת, לא בבעלות הממשלה, אבל הם במידה רבה הדהדו או נתנו למסרים של צד אחד להדהד בלי הפרעה. עכשיו זה כבר לא עובד, עכשיו אומרים סליחה, זה לא נכון. וזה תפקידנו להגיד, סליחה, זה לא נכון, אלה אינן העובדות.
אני רוצה לשאול אותך שאלה, כי הזכרת את הנושא של הקורונה, והיו לנו גם כמה מבצעים צבאיים במהלך השלוש שנים האחרונות, ואחת הביקורות שאני שומע על העבודה שלי כל הזמן, ואני גם יודע של העבודה שלכם, שניכם, וככל שאנחנו החלטיים, אז זה גובר, ואת בהחלט כותבת בצורה שנראית סמכותית והחלטית, היא איך אנחנו יכולים להבין הכל בכל דבר? איך אנחנו יכולים להיכנס לקורונה, ואחרי זמן קצר פתאום להתחיל לכתוב בצורה סמכותית על המשמעות של מגפה רפואית והשלכה שלה לכלכלה, ואחרי זה איך אנחנו יכולים להפוך למומחים לביטחון וכן הלאה. ולא תמיד אני מצליח לשכנע למה זה התפקיד שלנו, ואנחנו משתדלים לעשות את העבודה הכי טובה שאנחנו יכולים, הגם שאף אחד מאיתנו לא באמת בילה, איך נקרא, 10,000 שעות בכל תקלה חדשה שמתרחשת בעולם. מה את עונה לדבר הזה? ואני שואל אותך דווקא כי את כותבת בצורה מאוד החלטית, שלפעמים יש פה ושם אנשים שאומרים, לא יכול להיות.
אני שונאת תקופות של מבצעים צבאיים, גם כי זה כמובן דם שנשפח, אבל גם מבחינה מקצועית, כי באמת כשהתותחים רועמים אין לי מה לכתוב. אני ככתבת כלכלית הופכת חסרת משמעות, אין לי מה לתרום. הקורונה היה פעם ראשונה, שהיינו במשבר לאומי קיומי, ושפתאום אנחנו, כתבים הכלכליים, היינו בפרונט. כי זה היה משבר של ניהול מדינה, ניהול מערכת בריאות, ניהול תהליכי קבלת החלטות, ניהול של איך מנהלים את הבדיקות, איך מנהלים את קופות החולים. זה היה משבר, קודם כל, ניהולי. נכון שהיה לנו כאן אויב מסוג חדש, וירוס, אבל התגובה לא הייתה תגובה ניהולית פרופר, ולכן
בפעם הראשונה... והכלים של ההתייחסות היו כמותיים.
לכן גם אנחנו כל כך בלטנו בקורונה, כי בפעם הראשונה הכלים שלנו, הכלים הניהוליים, הם אלה שהיו בפרונט. אני לכן הסברתי לך גם ששם נפתח לנו פעם ראשונה קשב. פעם ראשונה אנשים הבינו כמה ניהול ציבורי איכותי הוא קריטי לקיומה של מדינה.
אגב, קרה פה עוד דבר, זה משבר עולמי, אז לכן הכלים הניהוליים גם כללו השוואות בזמן אמת, נכון. בין מה שקורה פה לבין מה שקורה במקומות אחרים, אז היה לך כל הזמן בסיס להשוואה.
פתאום צפה למשל העובדה, אחרי הרבה שנים של השמצות, מה, מערכת בריאות ציבורית, בלה בלה בלה, פיכסה, כמה מערכת הבריאות הציבורית שלנו היא מופלאה והיא מהטובות בעולם, כי תמיד שפטו את זה לפי יש תור חודשיים לרופא מומחה, אני לא מזלזלת, אבל... תכלס בשטח חזבו, רפואת הקהילה שלנו בין הנגישות ביותר שיש ובין הטובות ביותר שיש. פתאום הדברים האלה, המדדים האלה של איך מנהלים מערכות ציבוריות, צצו במלוא העוצמה, ולכן אנחנו לחלוטין היינו המומחים שם,
אגב, יוצא,
שלא הבנו בנגיף.
יוצא מהדברים האלה, ששלושה או ארבעה משברים שחווינו בשנים האחרונות, קורונה, מלחמה באוקראינה וכל ההשלכות שלה, ועכשיו עם הממשלה הזו עם ההפיכה המשפטית, אנחנו בעצם חיים ומתפתחים רק באמצעות המשברים האלה. ככה למדנו על חשיבות מערכת בריאות ציבורית, למדנו על הקפיצת מדרגה שנעשתה בעולם הדיגיטלי במהלך משבר הקורונה, ועכשיו אני חושב שהרבה יותר אנשים מבינים את האירוע של החברה החרדית וכל ההשלכות שלו על הכלכלה. אבל שוב, יש משבר, יש אירוע, ועדיין בתוצאה הסופית אתה מסתכל על זה, אתה כל הזמן נאבק, אתה כל הזמן נאבק, אתה לא יכול להוריד את העיניים לרגע מהכדור.
טוב, ואנחנו מביאים, תראה, הקורונה לא היה, הקורונה כמובן לא הייתה באשמתנו, אבל הניהול המאוד כושל בהתחלה היה לגמרי באשמתנו. ואגב, היה לנו יתרונות יחסים עצומים בקורונה, וחלק גדול מהם פספסנו בגלל ניהול מאוד לא מוצלח של נתניהו. המשבר הנוכחי, משהו שאנחנו הבנו על עצמנו, הרי זה בכמו שאמרת, אנחנו כותבים את זה 30 שנה, כן. שזה הולך לקרות, ואם
אגב,
זה,
זה
קרה.
אגב, זה פעם ראשונה שיש משבר שאתה יודע בדיוק מתי הוא החל, מי הכריז עליו, נכון? באיזה שעה זה קרה, ומי הבן אדם, ומה
הנסיבות. אבל הוא החל עוד קודם, הוא התחיל ב-1977 עם בגין, עם תורתם אומנותם, פתיחת המכסות, הוא עשה קפיצת מדרגה ב-1992, רבין, עם ההחלטה ששתי רשתות החינוך החרדיות יקבלו 100% תקצוב, ובעשר שנים האחרונות, תחת ביבי, הוא קיבל באמת פשוט העצה מוחלטת, כל מה שהחרדים ביקשו, הם קיבלו, ובוודאי בעת הזו, שאנחנו נתנו להם מיליארדי שקלים הרסניים כן. לחלוטין.
אם כי הייתה גם איזה, הייתה אפיזודה עם נתניהו, שהוא קיצץ קצבאות ועצר את זה,
זה היה, זה היה כשהוא היה שר אוצר, ראש משלה.
ב-2003. תגיד, כן. מירב, אני מסתכל על הכתיבה שלך, אני רואה בה, מצד אחד, המון ביקורתיות, ואת לפעמים יכולה להיות יותר ביקורתית מכולנו, ויותר נחרצת מכולנו, אבל אצלך גם אפשר למצוא בכתיבה הרבה שבחים. את מוצאת לנכון לפעמים גם לשבח גורמים כאלה ואחרים, ואני שואל אותך מניסיונך, השילוב הזה של ביקורת ושבחים, הוא יותר אפקטיבי מאשר רק ביקורת?
זה בכלל תפקיד שלנו להגיד לבן אדם שהוא עושה את העבודה שלו כמו שצריך?
בוודאי. אז יש לי שתי תשובות. אחד, אנחנו עיתונאים ואנחנו חייבים לצמד לעובדות. עכשיו, אם העובדות הן שיש פוליטיקאי מקבל החלטות שקיבל החלטה מאוד נכונה, חובתנו לכתוב את זה. אז זה נראה לי מובן מלאב.
אם הייתה התלבטות סביב ההחלטה, אבל תקחי אדם, שר, פקיד בכיר, מנהל של משרד ממשלתי, שפשוט עשה את העבודה שלו כמו שצריך, לא פחות ולא יותר. הוא צריך לקבל שבחים, כאילו.
כן? צריכים לכתוב את עבודה, זאת החלטה נכונה וטובה, בוודאי. אחרת גם מה המשמעות של הביקורת שלנו, ואנחנו תמיד מצאים, אנחנו תמיד מראים רק את חצי הכוס הריקה. זה מעוות. אם יש גם חצי כוס מלאה, אנחנו חייבים לשקף אותה. אבל אנחנו תונאים לא, באמת לא אובייקטיביים ולא טובים. זה נראה לי מובן מאליו.
אבל את שואלת, אני שואלת אם זה לך, יותר אפקטיבי גם.
אז תשמע, בימים שעוד לא הייתי מוחרמת,
רגע, מה זאת אומרת מוחרמת? מי החרים אותך?
שעוד לא הייתי מוחרמת אצל נתניהו, אצל נתניהו, הוא היה פעם בשנתיים מרים לי טלפון, תמיד אחרי שהייתי מפרגנת לו ומזכירה איזה שר אוצר גדול הוא היה ב-2002-2003.
לי הוא מרים טלפון רק כשאני מבקר אותו.
אז לי הוא היה מרים טלפון רק כששיבחתי אותו.
סמי?
אני חושבת...
לי הוא מרים טלפון פעם כי כתבנו משהו על שהיה לו 4 דירות.
ובסופו של דבר, בתור כלכלנית, שאנחנו לומדים על תמריצים, אנחנו יודעים שתמריצים חיוביים הם יותר חזקים מתמריצים שליליים. לכן חד משמעית מישהו שמגיע לו פרגון, כן לפרגן לו, גם כי זה אפקטיבי, וגם כי זו חובתנו המקצועית.
מה בעיתונות אנחנו עושים לא נכון? מה סמי, אני, את, דמרקר עושים לא נכון, או שצריכים לעשות יותר?
תראה, א', אנחנו עיתון אנשים חושבים, לצערי המעגל הקוראים שלנו צר, במיוחד עכשיו שיש גם את ה-paywall, שהוא כמובן מוצדק, כי צריכים לשלם כסף על העבודה שלנו, אבל זה חוסם מאוד את הקריאה שלנו ברשתות החברתיות. אז אנחנו לא מגיעים לקהל מספיק רחב, לצערי. מעבר לזה, אני יודע, אנחנו לפעמים אולי קצת מתנסים, קצת מורכבים מדי, קצת לא מספיק נהירים.
תגיד
אנחנו...
לי, חוויית הקריאה בדמרקר, לפעמים אני פותח את דמרקר, ואז אני רואה עמוד אחר עמוד, וזה יכול להיות עד, זה יכול להיות איתן, זה יכול להיות אני ואחרים. חוויית קריאה, אני לא יודע אם להגדיר אותה כיפית, היא לא כיפית, אנחנו לא מספקים כיף, אנחנו מספקים ביקורת, נתונים, עובדות, אמירות, כאילו נוקבות הרבה מאוד פעמים,
ונשאלת השאלה אם אתה רוצה,
אם עיתון לא צריך להיות גם משהו קצת יותר מבדר, יותר כיפי, אולי יותר מצחיק.
תראה, יש כאן שאלה מעניינת, האם, אפרופו מה ששאלתם קודם לגבי פרגון, האם נקודת המוצא של עיתונאי צריכה להיות נקודת מוצא ביקורתית? האם תפקידנו קודם כל זה לבקר את מה שהשלטון עושה? לא משנה זה שלטון, זה אגב שלטון, באותו שלטון, תפקידנו להיות כלבי השמירה של הדמוקרטיה, אז אנחנו בעצם מנקודת, עצם ההגדרה הזו, כלבי שמירה של הדמוקרטיה,
זה משטרה.
מלמד שאנחנו מנקודת מצאה ביקורתית. אז א', כן, יש לנו נטייה כזו, אגב, היא נטייה טבעית ובריאה, אגב, אותו דבר אני אומרת למערכת המשפט, אני אוהבת שופטים שיש להם נטייה ליברלית, שהם יהיו מאוד רגישים לזכויות אדם, כי אני רוצה שופטים שיגנו על זכויות אדם, שיגנו על זכויות מיעוט. כאילו, זה בסדר שיש לי קצת נטייה על הכיוון הזה. ויחד עם זה, כמובן, אסור להגזים. אמרתי, צריכים לשקף את התמונה המלאה. אנחנו אפילו לא מספיק כיפים, אני מסכימה. בוודאי, בעת הזו אנחנו מאוד קודרים, אבל בגלל שהמצב הוא קודר.
אבל אולי בעצם הניסיון לבוא ולהביא בידור וכיף ופן ודברים מצחיקים, זה בדיוק, נקרא לזה, המכשול או המוקש שעליו עלו, נניח, הערוצים בתקופה פחות סימפטית, שאפילו בחדשות ובתוכניות שהן תוכניות אקטואליה לצורך העניין, הפכו בסוף ל... תוכניות של בידור, שהבידור זה צעקות באולפן והשמעות טענות ללא בדיקה וללא כלום, בגלל הרייטינג. זאת אומרת, הם באו ופיתחו פורמט, כי זה פורמט שמבחינתם, כיוון שהם חברות למטרות רווח, הביא יותר רייטינג, הביא יותר הכנסות וכן הלאה, וגם הביא יותר תפוצה. אז אם אנחנו ניפול למקום הזה, שאנחנו רוצים יותר רייטינג ויותר תפוצה, לכאורה בשביל להגיע ליותר אנשים, וככה גם אולי למכור יותר עיתונים ויותר פרסומות, בסוף אנחנו נמצא את עצמנו איפה שהיו, את יודעת, האולפנים שביקרת לפני כמה דקות.
אנחנו חושבים נישה מאוד מסוימת שכתיבה כלכלית, אולי קצת פחות מבדרת. אם תפתחו את המוצר הכולל הזה ששמו עיתון הארץ, הוא מאוד מבדר. כלומר, גלריה למשל, או מוסף הספורט.
כל צהריים מקבלים מסעדה.
הם מדהימים באמת בבידור האחר שלהם, הוא בידור שונה מזה שאתה רואה באולפנים, אבל הוא בידור כיפי ברמות על. אני כל מי שאני צריכה קצת לנוח מהכתיבה, אגב, אני פותחת את הארץ, מחפשת איזושהי כתבה על מדע, או על חיות, או על איזשהו, או על אוכל, או על איזשהו מופע מוזיקלי מדהים, וזה תמיד...
טלוויזיה את לא רואה, אני יודע.
טלוויזיה אני פחות רואה, אבל זה נורא כיף אגב. אז אני חושבת שאת הכיוון הזה יש, במוצר הזה ששמו הארץ יש את הכיוון הזה.
אני רוצה לשאול אותך משהו על דעתנות ועל השפעה ועל נקיטת עמדה. זה דבר שאנחנו עושים הרבה מאוד שנים. אני חושב שזה גם הולך ומתחדד עם השנים, ככל שאתה צובר יותר ניסיון, ככל שאתה רואה יותר דברים. העניין הוא שאתה רואה את זה היום בכל כלי התקשורת, ואתה רואה כלי תקשורת שרואים את החיים אחרת לגמרי מאיתנו, למשל הרבה פחות ליברלי, יותר דתי, עיתונות שהיא יותר תומכת בפרסונה ופחות בעניין עצמו. אם היית יכולה לקחת את כל העיתונות, 10% פחות דעתנות ונחרצות ו10% יותר עובדות ונתונים, היית חותמת על עסקה כזו?
אז בוא אני אקח אותך רגע להיסטוריה. ב-2004, בשיא הדיונים של ועדת בחר, אנחנו תמכנו בלהט בוועדת בחר.
להפרדת קופות הגמל וקרנות הנאמנות מהבנק.
אני יכול לגלות פה שתמכנו בה אפילו לפני שהיא התחילה, זאת אומרת.
נכון,
הייתה תקופה
שבחר עצמו שאל אותי, את אחרים, אני פשוט יודע את זה, מה לדעתנו יכול להיות פרויקט מעניין לתקוף, כי מנכלים של משרד האוצר אין להם בעצם תפקיד אמיתי, הם צריכים לבחור איזה פרויקט ולעשות משהו, והצענו לו את הדבר הזה, אנחנו שמחים שהוא ימצא את זה.
אז זה אני לא יודעת, אבל בכל מקרה אנחנו תמכנו בלהט בהמלצות של ועדת בחר, ואז הבנקים תקפו אותנו וטענו שאנחנו לא אובייקטיביים. ואני בתגובה כתבתי טור דעה, עיתונות עם אג'נדה, אנחנו מחפש אותו, שבו כתבתי שנכון שאנחנו לא אובייקטיביים, ושיש נקודות בסיקור העיתונאי שלנו שאנחנו חייבים לרדת מהגדר ולהילחם. אפילו פירטתי שם מה הנושאים שלהם אני אלחם. ואז מאוד כעסו עליי במערכת. אמרו לי, מה זאת אומרת, את מודע בזה שאנחנו לא אובייקטיביים? עכשיו, למה אני מספרת לכם את זה? כי המטוטלת עברה אז את ה-180 מעלות מאז. היום כבר אף אחד לא מצפה מכלל להיות אובייקטיבי. אני חושבת שיש רק דעתנות בתקשורת, ואני חושבת שזו טעות מרה. כלומר, אם אני כפרשנית כותבת דעות, זה בסדר. אם יש עוד 3 פרשנים לידי, זה בסדר. אבל אם כולם, וכל הכתבים, וכולם רק עוסקים בדעות, ואין יותר את הסיפור הזה של כתב תחום, ששומר את הדעות שלו לעצמו, כדי שכולם בתחום ידברו איתו, זה פשוט נעלם. אנחנו מזיקים נזק נורא למקצוע שלנו.
צריך להבדיל בין ידיעה וחדשות, לבין מיעוט של דעות.
נסחפנו.
שצריכים לבוא עם מגוון, עם כמה צדדים.
נסחפנו עם המטוטלת של הדעתנות. אני אז הייתי בין הנביאים, אבל היום אני אומרת, נסחפנו, המטוטלת צריכה לחזור למקום יותר מאוזן.
כן. נזכרתי פתאום במאמר עם כותרת מאוד מאוד קונטרוברסלית שלה, לא קונטרוברסלית, אבל שעשתה רעש. הכותרת הייתה, אני חזירה קפיטליסטית. את זוכרת את זה?
לא, אבל אני לא יפתיע אותי.
את כתבת כזה מאמר, אני חזירה קפיטליסטית. את לא זוכרת?
אז אני מניחה שזה, אני לא זוכרת, אבל אני מניחה, אני גם
לא זוכרת כבר מה היה הרקע, אבל זה היה כזה, וואו, תסתירי את זה לפחות.
אז האמת היא שאני הרבה שנים נתפסת ככזו.
אמרת, את חזירה קפיטליסטית?
אוקיי, אז התשובה היא ככה.
מה התפיסה הכלכלית היסודית ביותר שלך?
אז התשובה היא, אפרופו אותו מאמר שכתבתי ב-2004, שכתבתי שם 3 דברים, 2 מהם היו, 1, הגנה על הכלכלה החופשית ועל היעילות הכלכלית בעצם, והשני היה הגנה על זכויות המיעוט, השתמשתי אז במונח השוקוני, בעצם הכוונה הגנה על הצד החלש במשוואה הכלכלית. גם היום, אגב, העמדות הללו שלי לא השתנו, כלומר, אני מאוד מאוד תומכת כלכלה חופשית, ומצד שני, אני מאוד תומכת במדינת רווחה, אני לגמרי סוציאל דמוקרטית בפיסת העולם שלי.
את לא ניאו-ליברלית.
אני לגמרי לא, אני תומכת בעלת מיסים, לשם מדינת רווחה טובה, אני אשים על זה סייג מאוד 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 כבד. אני היום מסתייגת במידה רבה מדינת הרווחה, בגלל העיוות הנורא של החרדים. כלומר, החרדים עיוותו, הם מנצלים לרעת גדולי מדינת הרווחה כדי לא לעבוד, זה ניצול נורא, ובזה הם עיוותו את היכולת שלנו להיות מדינת הרווחה, וזה לצערי הרב.
זה חיסול של מדינת הרווחה, מכיוון ש... אם אתה נותן כסף לאנשים שלא לעבוד, אתה כבר לא יכול לטעון שאתה מדינת רווחה שעוזרת למי שמנסה לעבוד ולא מצליח. נכון, שזה היסוד.
כן. נכון, לא, האמת, נכון. גם בכל המחקרים מראים שסולידריות מגיעה עם איזושהי הומוגניות. אולי אם אתה מאמין או לא מאמין, לא בזה, אבל הומוגניות לפחות מבחינת סולם הערכים. אתה נכון. משרת בצבא, יש שוויון בנטל, כן, כולם נוסעים בחובות ובזכויות.
רעיון מסדר שתקף לכולם, פה הוא התפרק לגמרי.
תראו, אבל אם אני מסתכלת, אפרופו הקורונה וקופות החולים, קופות החולים זה שריד של, בעצם הציונות הסוציאליסטית של שנות ה-20 וה-30, שבנוי על ערבות הדדית, בנוי על איזה מלכר עם ערבות הדדית, אין שם רווח, והכוונה היא רק להגיש את השירות המיטבי, אתם רואים, גם זה, גם קרנות הפנסיה אגב, גם מעונות היום של ויצו ונעמת, כולם שרידים של התקופה הזאת.
והם עובדים הכי טוב במדינה.
שרידים מופלאים, הלוואי שלנו יותר מהם, ושוב, באמת, המגבלה הקשה כאן זה חרדים שמעוותים במדינת הרווחה בצורה איומה ונוראה.
ואת מאמינה שמכל הסיבוב הזה אנחנו נצא עם בשורות טובות לגבי ההתנהלות של החברה החרדית, או שדווקא הרוב הקואליציוני לוקח אותנו כמה שנים אחורה?
כרגע ברור שאנחנו הולכים אחורה, אבל מה יקרה עוד 3-4-5 שנים? בואו, אנחנו, זה לא ספרינט כאן, זה ריצת מרתון. Yeah. אנחנו עכשיו במאבק לשינוי פניה של החברה הישראלית, זה לא הפוליטיקה הישראלית, זה החברה הישראלית, זה מאבק ארוך, ממושך, עצם זה שהציבור הליברלי, היצרני, התעורר להבין שמושכים לו את השטיח מתחת לרגליים, זה שינוי דרמטי, ואני מקווה שהתעוררות הזאת תביא את השינוי, אבל כאמור זה מאבק ארוך, ממושך, קשה, סבוך, בואו לא נשלט עצמנו, זה לא יקרה בניום.
לא. וטוב, עם הדברים הללו, קחי לעצמך 24 שעות לנוח.
לחגוג.
לחגוג.
זהו, איך את חוגגת, מירב?
לא, אני יש לי לכתוב כתבה.
אתה יודע איך היא חוגגת.
ולכתוב 3,000 מילה על
משהו. בדיוק, כן.
אני לא רוצה להיות הסקטור שהוא נשוא הכתבה שעליה מירב חוגגת. אז תנוחי יום אחד.
רגע, שנייה, אבל אני בכל זאת רק, נגיד לשנה הקרובה, את כזו אחת שמסמנת יעדים, מה נראה לך הנושא המרכזי שאת תעסקי בו?
כמובן, ההפיכה המשטרית, חרדים, הגזל, שוד הקופה הציבורית, אגב, הגענו לעידן חדש שבו שוד הקופה הציבורית הופך לנורמה לגמרי גלויה ושקופה, זה לגמרי נורמטיבי לשדוד.
זה מעבר לשיטה של קליינטליזם, ככה קוראים לזה, זאת אומרת של עסקאות תן וכך עם סקטורים בציבור.
זה לצערי, זה היה נושא לסדר היום. אתם יודעים, ואני מאוד 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 מקווה שאנחנו לא לפתחו של איזשהו משבר פיננסי, אם הדברים ימשיכו להידרדר, אבל זה אלוהים גדול.
כן. יפה, מירב, אז נברך אותך כמובן, מזל טוב.
מזל טוב, שמחים,
ומגיע לך ואת ראויה.
נלך לקנות לך בפלא לימון במכונה.
זהו, לך לתקתק על המקלדת. סליחה שגזלנו מזמנך.
תודה רבה.
שלום לנתי טוקר.
שלום וברכה.
יום כלכלי עמוס, בירושלים מתנהל כנס אלי הורוויץ מטעם המכון הישראלי לדמוקרטיה, עם נאומים של שר האוצר ונגיד בנק ישראל, תכף נתייחס אליהם. אבל עוד לפני שמתחיל הכנס הזה, חברת דירוג האשראי פיץ' מפרסמת איזשהו ניתוח על כלכלה ישראלית ומזהירה שוב מפני הרפורמה המשפטית, כולל איום שזה עלול גם להוריד את דירוג האשראי, ואז לתוך האיום הזה מתחילים נאומים. מצד אחד שר האוצר שבא ומשבח את הכלכלה ואת התקציב שלו, ומצד שני הנגיד שבא וחובט בו ואומר לו, אל תתעלם מהפיל שבחדר, יש פה מהפכה משפטית שגורמת לנזקים גדולים, כולל פיחות של 10% בשקל.
כן, אם דיברנו על הנגיד, הנגיד באמת, לחששו קודם אנשים פה שהנגיד באמת הולך להפתיע בדברים שלו, דברים שהוא לא אמר עד עכשיו, ובאמת הוא מימש את ההבטחה הזאת, ובמצגת של הנגיד הוא התייחס באופן נורא ממוקד להשפעות של, הוא לא אמר ההפיכה המשטרית, אבל הוא דיבר על צעדים של הממשלה, או חוסר הוודאות, הוא הציג גרף שבעצם היה, התיימר לחזות מה היה שער השקל, אילו לא היו השפעות מקומיות, ומה קרה בפועל, והוא מדבר על פיחות של 10% בשקל, כתוצאה מצעדי הממשלה, מגורמים מקומיים הוא קורא לזה, פיחות שבעצם מביא לעלייה של 1% באינפלציה, כלומר, היינו אמורים להיות היום באינפלציה של 4%, שהיא עדיין גבוהה, עדיין מעבר לטווח היעד של בנק ישראל, אבל האינפלציה הגבוהה, המפתיעה, שאילצה את בנק ישראל להמשיך ולהעלות את הריבית, מגרמה במובהק, ככה לפי המצגת של הנגיד, בגלל מדיניות הממשלה הקודמת.
הוא אמר ששער הדולר היה 3.30 שקלים, אלמלא באמת אותה מהפכה משפטית.
לפי השער החזוי היינו אמורים להיות ב-3.3, לפי המדדים של שערי מטבע האחרים, ואנחנו באזור המתקרבים ל-3.7, בגלל המדיניות של הממשלה הקודמת. מה שסוגר או משלים את דבריו זה פרופסור מישל סטרבצ'ינסקי, שמנהל חטיבת המחקר של בנק ישראל ממש עד לאחרונה, אומר בעצם את זה בצורה יותר מפורשת, הישראלים משלמים היום מס ריבית, בגלל ריבית עודפת, בגלל המדיניות של בנק ישראל, בגלל המדיניות של הממשלה הנוכחית סביב צעדי ההפיכה. הקונטרה לדברים האלו, הגישה הלאומתית הייתה כמובן של שר האוצר בצלאל סמוטריץ', שכבר בכניסה לבית המלון שבו קיים הכנס הזה, היה מאות, אני חושב, מפגינים שמחו מבחוץ. ההבטחה פה ניסו לעשות מאמצים מאוד משמעותיים לא להכניס את המפגינים פנימה כדי לגרום לכך שהכנס יתנהל בשקט, אבל זה לא הצליח להם גם בתוך הכנס עצמו. מיד כששר האוצר התחיל לדבר, מיד התרוממו מעריך כמה, לא מעט מפגינים, 10-20 מפגינים, בהתחלה הניפו שלטים, שר הכלכלה בקוף, ודפקת את הקופה, ושלטים נורא בוטים נגד סמוטריץ', ובהמשך זה ימשיך למחאה קולנית מאוד חריפה נגד השר, הוא ניסה ככה להשיב להם, צעק להם, אתם מנותקים, אתם מיעוט קיצוני, אתם מיעוט קולני.
לא, העניין הוא, אבל נתי, הוא לא צריך פה את המוחים, יש לו את המצגת של נגיד בנק ישראל, הוא מראה אחד לאחד את עליית פרמיית הסיכון, ואת הפער שנפתח בין הביצועים של הבורסה בתל אביב לבורסות בחול, ואת העלייה, כמובן, ההתחזקות של הדולר לעומת השקל, ופה יש נתונים קשיחים שמראים לו את זה. זה שאנשים צועקים ואומרים לו כל מיני דברים, והוא מחזיר להם ואומר להם אנרכיסטים, זה לא הדיון המרכזי, הוא צריך להתמודד עם טענות מקצועיות ועם נתונים עובדתיים קשים, ועם הדברים האלה לא ראיתי שהוא מתמודד בנאום שלו.
אז יש לו שתי טקטיקות, טקטיקה אחת פשוט להעלים את הנתונים הפחות מחמיאים, הוא מדבר על פיץ', לא הספקנו לדבר על זה, אבל סוכנות הדירוג פיץ', הוא מדבר על הצדדים החיוביים שיש בהודעה של פיץ' מהיום, ובאמת יש שם צדדים חיוביים, והוא מתעלם מהדברים הפחות נחמדים לו, והטקטיקה השנייה, הוא מחזיר את הכדור למגרש של המוחים, הוא בעצם אומר, אתם אלה שמייצרים את חוסר הוודאות, אתם אלה שמייצרים את הכיתוב החברתי, ההתייחסות היא בעצם למחאה, לא להפיכה, להשלכות של מה שאתם עושים.
אם לא הייתה ביקורת ציבורית, אז הכל היה בזה מעולה, גם במישור הכלכלי.
אגב, זה לא כל כך משנה את התוצאה, כאילו, האם זה בגלל הממשלה או בגלל המוחים, זה פחות חשוב. בסופו של דבר, שר האוצר הוא זה שיצטרך, אם אנחנו מדרדרים פה, והם צריכים יום אחד, אני לא יודע מה, לקצץ שירותים או לעלות מיסים וכו', הוא זה שיצטרך לשאת בזה. הוא מבין שהתפקיד שלו זה להיות אחראי על כלכלת ישראל, גם אם הוא חושב שהוא צודק ושאחרים טועים.
כן, אני חושב שיש שם, דיברנו על זה בעבר, יש שם איזה בית משיחי כזה, בית פנאטי שהולך עם, עם האמונה שלו, האמונה או הערכים שלו עד הסוף, או לא אכפת לו מה היו השלוחות שגורמי המקצוע. הכנס הזה, אני חושב, היה מאוד חשוב, כי אתה יודע, אחרי שדיברנו ושמענו חוות דעת וקראנו חוות דעת של הרבה גורמי מקצוע, זה היה באמת הפעם הראשונה שבה גורמי המקצוע האלו הרשו לעצמם אפילו טיפה ככה להעלות את הלהבות, להחריף את הביטויים, גם נגיד בנק ישראל והמצגת שלו, גם הממונה לתקציבים יוגב גרדוס, הוא חתום לתקציב האחרון עם הכספים הקואליציוניים, 14 מיליארד שקלים, שחלק גדול מזה הולך לחרדים ולתמריצים שליליים לתעסוקה. יוגב נשא פה נאום מאוד מאוד אפילו מרגש, דיבר על הבן שלו, אלון בן 3.5, שכשהבן שלו ילך לבית הספר, וכשהבן שלו ישלח את הנכד שלו, את הנכד שלו יוגב לבית הספר, מדינת ישראל תתנהל כמו מזרח אירופה, לא נוכל להשקיע בתשתיות, לא נוכל להעמיד צבא. הוא דיבר בצורה נורא חריפה נגד ההסכמים הקואליציוניים והתחזית האגומה לישראל. גם הכלכלנית הראשית שירה גרינברג מסיימת את הקדנציה שלה בעוד יומיים, היא גם נשאה פה גם את הנאום האחרון שלה, גם היא תקפה במילים חריפות את הממשלה על צעדי הפיכה, וממש אסור לקחת סיכונים כאלו בתקופה כזאת. היא דיברה גם על השילוב חרדים, ומצד שני אמרה, אין מספיק שיח על הפערים המגדריים, על העובדה שהיא מנכלית כמעט בודדה בדרג מנכלית במשרדי הממשלה, שגם אם תשלבו את החרדים, וחשוב לשלב את החרדים, שזה לא יפגע, לא ידחוק את אנשים ממקומות התעסוקה. אז היה פה באמת בכנס הזה הצטברות של גורמי המקצוע, פתאום שדיברו עד עכשיו ככה בחדרי חדרים או בניירות עמדה, פתאום אמרו את מה שהיה להם על הלב ככה בקבל עם ועדה.
בעצם באיזשהו מקום אתה מתאר עולם שבו המסכות מכל הצדדים הורדו, כל אנשי המקצוע, כולל אנשי המקצוע שעובדים אצל בצלאל סמוטריץ' במשרד האוצר, האחראי שלו על התקציבים, הכלכלנית הראשית שלו, הנגיד שלו במרכאות, מעבר לכביש, כולם מתארים את המצב הקשה שבו כלכלת ישראל נמצאת והסיכונים שנמצאים בפניה, ומול זה יש את בצלאל סמוטריץ', שחלק מהזמן עושה מניפולציות קצת כפי שתיארת, אבל במהות כשהוא קצת נדחק לפינה או שמתחשק לו להגיד את מה שהוא חושב באמת, הוא אומר, בסדר, זה מחיר כלכלי שאני מוכן לשלם, אני מוכן שמדינת ישראל תהיה פחות עשירה, יותר ענייה, ובלבד שנוכל לחזק את אותם דברים שאני חושב שהם יותר חשובים, דהיינו, סוג של הדתה, סוג של התקרבות למדינת הלכה, סוג של, במקרה שלו, גם הנושא של חיזוק ההתיישבות בשטחים ושל העדה החרדית. זה, היום זה על השולחן בעצם, וכבר לא משחקים משחקים כמעט.
נכון, בהחלט, וצריך לשים לב שלצד זה, או בגלל זה, סמוטריץ' פתאום מחריף את הביטויים שלו בסוגיות, בחזיתות אחרות. הוא למשל מחריף את ההתבטאויות שלו בסוגיית יוקר המחיה ושבירת הריכוזיות במשק, בעיקר בענפי המזון וטואלטיקה. הוא היום התבטא ואמר, לדעתי לראשונה, שהוא תומך בהטלת מס על רווחי הון, רווחי יתר של מערכת הבנקאות, בגלל הרווחים העודפים שלהם כתוצאה מעליית הריבית. אז זה דברים שנכונים ונאמרים, ובעולם רגיל, שר אוצר היה זוכה למחיאות כפיים אחרי נאום כזה, אבל כאשר זה נעשה כדי להשיח את הדעת מהדברים ההרסניים שהוא עושה, אני חושב שהוא קצת איבד את הקרדיט הציבורי שלו.
משיחיזם פלוס פופוליזם, איך נקרא לזה?
מכשיליזם? פופוליזם זה תמיד התרופה הטובה ביותר, כן. מצד שני, מה שיותר מעניין זה לראות את דרגי המקצוע שנאמנים לשר, למשל מנכ״ל משרד האוצר שלומי הייזלר, שהוא דמות מוערכת מקצועית, ואיך הוא נקלע לסיטואציה, או היום צריך להגן על עמדותיו של השר, זה, 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 זה מאוד, אפילו מעורר רחמים לראות את שלומי הייזלר נתקל בתגובות של המפגינים נגדו, צועקו עליו שהוא משקר, ושהוא מערפל את השיח הציבורי ומבטיח הבטחות, ושלומי הייזלר באמת נתקל, בנאום שלו, באמת היה חסר עונים, קצת גמגם, לא ידע מה להגיד, לא צריך לנהל שיח, צריך איכשהו להגיע להבנות, הוא מאוד ככה יצא מבולבל ולא הצליח לנמק בצורה ברורה וקוהרנטית את המדיניות של השר שלו.
אגב, ראיתי רק דבר אחד ששר האוצר ונגיד בנק ישראל מסכימים עליו, זה הנושא של רווחיות היתר של הבנקים, אפרופו העלאות הריבית, והעובדה שהם לא מגלגלים את הרווחיות הזו ללקוחות, אז שר האוצר מציע פתרון של הטלת מיסוי על רווחי יתר של הבנקים. נגיד בנק ישראל לא משתמש בפתרון הזה, אבל הוא אומר לבנקים, תתחילו לתת, לגלגל לציבור גם את העלאות הריבית בפקדונות ובחשבונות העוש, כי אם לא, אנחנו נפעל, אבל הוא לא אומר בדיוק איך. יכול להיות שהוא בא ואומר להם, אם אתם לא תעשו את זה, מתישהו יגיעו הצעות חוק או מיסוי או דברים כאלה.
אבל רווחי יתר לא יגיעו לציבור. רווחי יתר יגיעו לסמוטריץ' ויחלק אותם לחברים שלו בשטחים.
אני חושב שהנגיד בעיקר שם דגש על אלמנט של יידוע הציבור, על אפיקי השקעה שבהם הם יכולים להגדיל את הריבית על הפקדונות שלהם, הוא נשאר בעולמות האלו של פשוט העברת המידע לציבור, נגיד, הוא היה מאוד זהיר, הוא לא דיבר על עולמות של מיסוי או להצעות חוק אחרות כאלו.
לא, אבל אני שמעתי בקולו נימה של איום, שאם הבנקים לא יעשו את זה, אז לבנק ישראל יש את הכלים לגרום להם לעשות את זה.
נכון, אבל זה היה נראה לי מאוד בעולמות של יידוע הציבור, או עדכון הציבור לגבי אפיקי השקעה, נגיד הרבה יותר זהיר בכבודם של הבנקים, כמובן. צריך להזכיר, דיברנו בהתחלה על חברת הדירוג פיץ', אם הזכרנו אותה, אז באמת התחזיות שלה הרבה יותר, מאוד אופטימיות לכלכלת ישראל, הם מדברים על ירידה משמעותית של היחס החוב תוצר, על גירעון יותר נמוך מאשר אפילו האוצר חוזה, מדברים על גירעון ב-2024 2.3, ב-2025 2.8, שזה גירעון לא נמוך, אבל סביר ותקין. אז פיץ' פרסם את דוח מאוד מאוד אופטימי על כלכלת ישראל, על ירידה, אבל יחד בבד הם מדגישים שהסיכוי להעלאת הדירוג של ישראל משולב או תלוי באמת בכך שצעדים שקשורים לאיכות המוסדות בישראל לא יוקדמו, או יוקדמו תוך הסכמה רחבה, ולא יהיה פה, ולא יהיה נסיגה אחורה אחרי ה...
תאמר לי לסיום, מה עוד צפוי בכנס? יש את היום אחרי הצהריים, ויש גם יום שלם מחר. בנימין נתניהו עומד לנאום שם, ולתת את הניתוח שלו של הכלכלה?
לא, נראה לי שהוא אוהב לנאום בבמות שבהם הוא...
קהל ביתי.
אני לא יודע אם נשארו כאלה.
כן, קהל ביתי. הוא צריך את מחיאות הכפיים, הוא לא עומד לצפות מול קהל של מקצוענים שמכיר את ה... שיודע לזהות את איפה הוא משקר. לא, מחר צפויים לנאום שני ראשי האופוזיציה, אם אפשר להם כל היום ככה, יאיר לפיד ובני גנץ, והיום בהמשך היום צפויים לדבר עוד מושבים על שקשורים לענף ההייטק ולשוק התעסוקה. אין ספק שהאירועים הגדולים ביותר כבר מאחורינו, עטיפת המחקר של בנק ישראל וכדומה, אז אנחנו נמשיך לדווח להתקל.
כן, אני מניח שנשמע עוד אזהרות ועוד חששות להתפתחויות לא חיוביות, בטח אם יעמיקו את השיח על ההייטק. נתי טוקר, תודה רבה ונראה, אולי תעדכן גם מחר.
תודה.
תודה רבה, שלום.
אז עד כאן האינטרסנטים להיום, איתן אבריאל נחמד היה לחגוג למרב, נכון?
היה נחמד, יום שלישי פעמיים כי טוב, מרב שולטת.
לגמרי, אז תודה לך ותודה למאיה בניסן ואברי רוזן צבי שעורכים אותנו, אנחנו נהיה פה כרגיל מחר, תודה ולהתראות.
להתראות.